Yes. Sie haben sich die Beine. State in somnolo, insomma le mani insieme, le mani insieme, le mani insieme, e non siete ancora come mai, non si trova di fare, non si trova di fare, e siete ancora mai, e la crisi della revolta. Sarà vista il bambino come barbe e barbe tutte su che arriva. Sarà vista tutta la grai e non si crede più. Mi spesso se non c'è la crisi per il mondo delle qua e c'è una sonda, il capello là. Mi spesso se mi chiedo se deve toccare, perché mi va la colpa di quale sonda la c'è, il capello là. Thank you. Öyle söyleyecek bu. Asla. דבר זה, איך זה קורה בדרך כלל, וזה גם אנשים בעצם שבאים, אני גם הגעתי עם הבת שלי. גם זה, כן. כן, כן, אבל לבת, אשפח ואחות. אני רוצה להגיד את זה הכי גדול בחקינה שלהם. אבל יש בסך הכל. המסע שלנו מול המאבק הגדול, יש לנו בעצם כל מיני מקומות שאנחנו מוצאים את עצמנו במאבקים. חלקם אפילו מאבקים שכשאני תופס את עצמי נמצא בהם, אני אומר וואו, איזה מאבקי כוח, איזה מאבקים שהם לא מבזבזים את האנרגיה, את היכולת, אבל בעצם יש איזה מאבק גדול שאני מתמודד מולו, שהוא המאבק הזה הוא בעצם דורש תשומת לב, זה קשה לשים לב אליו. כמשל, לאחד שהוא נמצא בקיר של הבית, משפשף איזה קטן כבר כמה ימים, הוא אומר, זה עוד מעט זה נגמר, הוא לא שם לב שהסלון של הבית שלו הפך להיות החירייה העירונית, הכללית. זה המאבק הגדול. המאבקים הגדולים שלנו הם בעצם סוג של פלנטות שעוד לא, אנחנו עוד לא בכלל מכירים אותם, עוד לא יודעים בכלל שזה ההתמודדות האמיתית שלי. זה פרק גדול. ויש לי עניין לגלות בכלל מול מה המאבק שלי. מהו המאבק שמולו אני מתמודד. יש איזה ספר של מקובל שהוא כתב ספר שהוא כמו יומן רפואי. ספר הזה נקרא מנחת יהודה. ביומן הזה הוא מספר איך הוא היה מטפל בחולים שבאים אליו. באזור בגדד, והוא היה פוגש את הרוחות שנכנסו בתוך החולים ובעצם מתקן את הרוחות שכל האנשים שנפטרו מן העולם. ספר שכל אחד לוקח אותו קצת בכיוון שונה, אבל זה עוד איזה מרחב, עוד מרחב של הסתכלות על הרפואי. אז הוא כותב שם ש... הוא מביא איזה מדרש שכשבן אדם נפטר, שואלים אותו, באים אליו מלאכים ומנערים אותו, אומרים לו מה השם שלך, והוא לא זוכר, הוא לא מצליח להיזכר. לא זוכר את השם שלי, שכחתי. אומרים לו מה השם שלך ומנערים אותו, מין חוויה קשה, מלחיצה, אפוקליפטית כזאת. והוא מספר שיש לכל בן אדם בעצם שני שמות. והשמות האלה, שם אחד הוא בעצם השם של הפרי שלו, שהוא בעצם... מתנה שלו שובה לגלות, והשם השני זה השם של ההתמודדות שלו, פלא גדול. ומעטים הם האנשים שמצליחים להיות בכזאת הכרה, גמישות וכנות כדי להצליח לגלות השם של ההתמודדות שלי. איך קוראים להתמודדות שלי? ומה אני בעצם התמודדתי כל החיים? מעבר לכיסויים, מעבר להכל, מעבר לכל הדברים האלה. כדי לגלות את השם שלי, של הפרי שלי, אני גם צריך לגלות את השם של ההתמודדות שלי. בעצם מה שבאתי להביא לעולם, הוא גם תלוי בקשר בלתי נפרד בהתמודדות שלי, בהגנה שלי. ההגנות שאני בעצם מפתח במהלך החיים, אני חייב להכיר אותם. אם אני לא מכיר אותם, הם נראות לי חלק ממני. ואז נמנע ממני בעצם להגיע לפרי, למתנה שבאתי להביא לעולם או שבאתי לקבל מהעולם. ובעצם המסע שלי הוא המסע לגלות את המתנה הזאת, בעצם את היכולת שלי בשביל לקבל את השם שלי בחזרה, בשביל לקבל את ה... חיבור שלי הנכון, אז אני צריך לגלות את המאבק הגדול שמולו אני בעצם מתמודד כבר הרבה 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 שנים בכל מיני צורות קטנות, וזה עוזר לי לגלות שבעצם הצורות הקטנות הן פחות רלוונטיות, והנקודה שלי היא לגלות מול מה באמת אני מתמודד. פסוק בישעיה שאומר שעה לכאות נעים השם אלוקיך, העמק שעלה או הגבה למעלה. בזוהר הוא פרש את הפסוק הזה כמה וכמה פעמים, כי הוא פסוק מאוד שנוגע למסע בדרך החיים. שעה לכאות ותחפש את החיבור שלך, עוד זה חיבור, עוד ברית, עוד זה בעצם מרמז על כוח החיבור שיש לי בעולם, על איזה בסיס אני מתחבר. זה החיפוש הראשוני שלי במסע. כשבן אדם בא לחפש את החיבור שלו, את הזיווג שלו, את האהבה שלו, אז אומרים לו, טוב, מה אתה מחפש באישה שאתה כל כך רוצה להכיר, או מה אתה מחפש באישה שאתה כל כך רוצה להכיר? אתה אומר, טוב, זה כמה דברים, אני מתחיל לספור עוד ועוד ועוד דברים, אני מגיע בעצם לאיזה 300 או 400 דברים שאני בעצם מחפש. בעצם זה... אני מגלה שיש לי יותר מדי דברים שאני מפר להם את המושג של ברית, של חיבור. זה לא אות, זה לא אות אחת. הנביא אומר, שאל לך אות מן השם אלוקיך. בקש אות אחת, בקש נקודת חיבור. אות, נשמה. כן, נשמה טובה. בקש לך אות אחת, תחפש את הנקודה, את הנקודה שלך להתחבר איתה. בשביל זה, בשביל לחפש את הנקודה שלי סביבה אני מתחבר, אין לי ברירה, אני חייב להכיר את עצמי. אני לא יכול לדעת סביבה אני מתחבר אם אני לא מכיר את עצמי. אם אני אומר אני מתחבר לכל אדם, בכל צורה, בכל דרך, אז זה כנראה אחד מהסימנים שכנראה אני לא לגמרי מחובר. כי חיבור זה משהו, זה יצירת אינטימיות, זה יכולת ליצור את מפגש. ואצל כל בן אדם זה מתיישב בצורה אחרת. יש בן אדם שבחינתו החיבור זה יושב על חברות, ויש בן אדם שחיבור יושב על, על צחוק ועל הומור ועל אהבה, ויש כל כך הרבה דברים שסביבם אני מגלה שאני יכול להתחבר, אבל יש עניין אחד שאני מנסה לחפש מול מה אני מתחבר. זו שאלה מאוד מאוד עמוקה. מול מה אני מתחבר? וככל שאני ממקד את זה, אני מבין שאני באמת אני צריך איזו נקודה מאוד 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 מסוימת בשביל שהלב שלי יקבל את המענה שלי במערכת יחסים. ואני חייב להכיר את הנקודה הזאת אצלי, כיוון שהיא, כשהיא נפגעת, פתאום אני רואה המון 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 דברים שונים. אבל כשאני חוזר להתחבר לעצמי, אני מזהה שבעצם יש לי איזו נקודה מסוימת מסתרת בתוכי שהיא חלק מהמסע שלי. תחפש את האות שלך. שעה לך אות ואם השם אלוקיך. תחפש את הנקודה סביב מה אתה מתחבר. האם אתה מתחבר סביב דיבור? האם אתה מתחבר סביב עשייה? ככל שאני יותר כנה עם עצמי מה באמת אני מחפש, זה החלק הראשון במסע שלי. החלק השני הוא נקרא העמק שאלה. תעמיק את השאלה שלך. תעמיק את השאלה, זה בעצם אומר שהשאלה שלי הופכת, ככל שאני לוקח אותה לכיוון החיים, אני מבין שהיא יכולה להיות יותר ויותר עמוקה, מעמיקה. כרגע השאלה שלי היא כזאת, אבל היא יכולה להיות יותר עמוקה. השאלה שלי היא גם קשורה לשאול שלי. העמק שאלה. אני בעצם מבין מה מפריע לי מלקבל את מה שאני מחפש. זאת אומרת, אני כל כך, כל כך, כל כך מגלה שאני כל כך רוצה אהבה, ובכל מיני צורות, כי הרי זה המסע שלנו כבני אדם, הוא זקוק לאהבה, אהבה שמתבטאת בצורה של ייעוד, או בצורה של זוגיות, או בצורה של הורות, או בצורה של ילדות, בכל מיני צורות כאלה ואחרות. ואני מגלה שבעצם האהבה הזאת, אני נורא רוצה אותה, אני רוצה לחפש אותה באופן נסיבתי, לפתור אותה בצורה פרקטית, אבל אני מבין שזה הרבה מעבר. זה בעצם אהבה שאני צריך לפתור אותה קודם כל בממד האישי. לכן אני חייב להעמיק את השאלה, להעמיק את החיסרון שיש לי, להבין מה באמת אני שואל ומה ההתמודדות שלי מול החיים. ככל שאני מעמיק את השאלה, ככה אני מגלה מהו המאבק הגדול. גם אתם שומעים את הצפצוף המעניין הזה, או שזה רק אני...
מעניין לא?
כן. גם אתם, זה כבר מגיע. בסדר. Quedan medios. Wat een nog die schelke. Erbij de bijijs.
Ja, dat is wel een zin,
hè? Ken. נכון.
זה חייב להיות מאבק? זה לא יכול להיות
אתגר? שאלה מצוינת. אני פחות בן אדם שאוהב מאבקים באופן אישי. זה כנראה חלק מהמאבק שלי. אבל בואי נגיד ככה. זה יכול להיות אתגר, אבל אני חייב לגלות את ה... הוא בעצם הוא מאבק שהוא קיים עד שאני מצליח להפסיק, עד שאני מצליח לגלות אותו. זאת אומרת, כשאני מצליח לגלות אותו, אז אני אוכל לרפא אותו מלהיות מאבק. אבל המאבק הוא... בואי נגיד שהמאבקים הקטנים, אני יכול לוותר עליהם. כמו המאבקי כוח, הקטנות והמקומות הקטנים שאותם אני נמצא. המאבק הגדול זה המפגש שלי, המהותי, שאני... הוא לא מול אף בן אדם. זאת אומרת, אין שם בן אדם במאבק הגדול. לכן הוא גדול, הוא לא מאבק קטן. במאבקים הקטנים יש בירוקרטיה, יש את המדינה, יש את הרבנות, יש את הפססים, יש את הבירוקרטיה. הבירוקרטיה חוזרת כל כמה זמן. אבל... כל כמה בעיות היא חוזרת, אבל... אבל... באמת? יש איזה מאבק אחד גדול שהוא לא תלוי בעצם מציאות אחרת, הוא משהו הרבה 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 יותר פנימי, ואותו קשה מאוד לפגוש. בשביל לפגוש אותו אמרנו שאני צריך לגלות את נקודת מה באמת מחבר אותי, מה באמת אני רוצה, מהי נקודת האהבה שלי, וגם לחפש את מה השאלה שלי, ומה אני מתמודד. וההתמודדות שלי בעצם היא הולכת לאט לאט להתמודדות יותר ויותר עמוקה. אני יותר ויותר מצליח להתעמת מול באמת, באמת מול מה אני מתמודד. יש כלל שמובא בכתבי הארי שאומר אין הדין נמצא אלא בשורשו. זאת אומרת, כל עוד אני פוגש את המאבק החיצוני מול בן אדם, מול איש כזה או מול איש כזה, זה לא יתמתק, זה לא יעזוב אותי. זאת אומרת, אני יכול כרגע לפתור ספציפית את הבעיה הזאת באופן מקומי, אבל זה לא יהפוך אותי לאדם יותר בעל חירות, לאדם יותר חופשי, כיוון שאני פגוש את ההתמודדות הזאת בסיטואציה אחרת. בעל שם טוב יש לו על זה משל, שהוא אומר, הוא מספר על אישה שיש לה צירים, והיא ממש כבר צירים האלה רציניים, היא אומרת לו, אני לא יכולה יותר בבית, אני נוסעת לאמא שלי. היא לוקחת דברים ונוסעת לאמא שלה, ואומר, מסכנה, היא לא יודעת שגם אצל אמא שלה יהיו לה צירים. וזה באמת המסעות שלנו, הם בעצם הקטע הקשוח איתם, שהרבה מהם גם באמת, יש באמת דברים שהם תלויים במערכות, המערכת לא מתאימה, משהו לא מתאים בדינמיקה לגמרי, קח את הרגליים ולך לגמרי. אבל בהרבה הרבה מהמקרים, אני מגלה שיש שם מאבק הרבה יותר גדול למה שאני חושב. זה לא מאבק קטן שאני יכול לפתור אותו בלקום וללכת, אלא זה מאבק גדול שהוא מתחבב והוא שזור במהלך החיים שלי. הוא בעצם חלק מהשם שלי. הוא חלק ממני, המאבק הזה, ואני חייב לגלות אותו. אני חייב לגלות אותו כיוון שזאת ההתמודדות העמוקה איתה אני מתמודד. חלק גדול. שעה לחאות מעם השם אלוקיך, העמק שאלה, תעמיק לאט לאט לגלות את השאול שלך, את הכאב שלך, את המחובים שלך, או אגביה למעלה. החלק השלישי של המסע זה ללמוד להגביה למעלה, שזה יכולת לקבל עזרה. יכולת לקבל עזרה זה תמיד נקודה שהיא מלמעלה. זה יכולה להיות גם מחברים, גם ממורים, גם מהבורא, אבל זה תמיד בתוך מקום שיודע לבקש עזרה. זה מתנה מאוד מאוד גדולה. אחד מהסיבות שהבורא ברא אותנו בגובה נמוך, זה כדי שנוכל לקבל עזרה מלמעלה. פלא גדול. ואנחנו מתרגלים את זה כל כך הרבה שנים. שלום עליכם. מסתדר עם הדלת? יפה. איזה חבורה. שלום עליכם. בסדר גמור, תודה. שלום. שלום עליכם. נעים מאוד, ערב טוב. ערב טוב. 这样三岁开始就不算了，העמק שעלה או הגבה למעלה, זאת אומרת שאני לאט לאט לומד לעבור את התנועות שלי, ככל שאני יודע להעמיק את השאלה, אני יודע גם לקבל עזרה בצורה נכונה. זאת אומרת, אני לא מגביה למעלה ומתנתק מהשאול שלי, מתנתק מהשאלה שלי, מבקש עזרה כי אני לא בן אדם שיודע כלום, אלא להפך. ככל שאני מעמיק את השאלה, מעמיק את המודעות שלי מול מה ההתנדדות שלי, אני יודע ספציפית לקבל את העזרה. גם בתפילה, כשבן אדם מרים את הידיים שלו ומתפלל בלי להבין את השאול שלו, התפילה היא הרבה 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 יותר רדודה, הרבה הרבה פחות גבוהה. כי אני לא מדבר על נקודה ספציפית שקשורה לאישיות שלי. ככל שאני מעמיק בשאלה, ככל שיש עומק, אז מיד גם נוצר גובה. זה מין דבר כזה שהוא תלוי אחד בשני. ככל שההיכרות שלי עם עצמי ועם ספציפית עם הנקודה שלי ועם ההתמודדות שלי היא נהיית יותר ויותר ברורה לי, אז גם בקשת העזרה היא יותר מסונכרנת מול המציאות. אני לא מבקש, אני יודע בדיוק מה אני שואל מהמציאות. אני מבקש מהחבר הזה עזרה ואני מבין בדיוק את העזרה שאני מבקש. כשלא העמקתי את השאול שלי אז אני פועל מתוך השאול ואני מבקש עזרה בצורה לא נכונה. אני מוצא את עצמי ניגש לחבר לבקש עזרה, ובעצם אני תולה עליו את כל החיים שלי, והוא מסכן, אומר לי, תשמע, אני לא יכול לעזור לך, הרגת אותי, נשמה. אין לי כבר אשראי, אין לי כבר יכולת לסייע לך, כי אתה מפיל עליי את כל כובד הנפש שלך. ולכן, המקום של מסע זה מקום מאוד 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 מורכב, איך אני מבקש עזרה. זה מאוד קשוח, כי המקומות, השלבים בחיים, שאנחנו הכי זקוקים להם לעזרה, אף אחד לא יכול לעזור לנו. זה מאוד קשה, כי זה בדיוק השלבים שבהם אני צריך להתמודד מול השאול של עצמי, לברר אותו, להכיר אותו, ורק אז אני יכול להיות כלי שיכול לקבל עזרה, אפילו מהבורא. גם הבורא, כשאני מגיע אליו, הקדוש ברוך הוא, כשאני מגיע אליו בצורה שהיא לא פנויה לקבל עזרה, אז אני בעצם לא פנוי לקבל עזרה, אף אחד לא יוכל לעזור לי. זה המסע. הדמות שמספרת לנו בתורה על המקום של המאבק הגדול, מאבק שהוא בעצם מצליח לרדת מהמאבקים הקטנים ולפגוש את המאבק הגדול, את החיפוש הגדול שיש לנו, זה יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא...
ישראל.
מה?
ישראל.
בדיוק, בדיוק, ישראל. בדיוק, המסע הזה...
ישראל
המלך. בדיוק, בדיוק זה. זה בדיוק זה, אשריך. המסע של יעקב אבינו שהופך להיות ישראל, זה המסע שלו של המאבק הגדול. הוא מגיע בעצם מחוץ לארץ, לארץ ישראל. ארץ ישראל היא מרמזת על נקודת הרצון ועל המסע, והוא מגיע למקום שנקרא מעבר יבוק. הוא עובר דרך מקום שנקרא מעבר יבוק. הוא מעביר את כל המשפחה שלו, את כל הרכוש, כל האנשים שהוא הכי הכי אוהב בעולם, צד אחד של הנהר, של המעבר הזה, ואז הוא חוזר בחזרה. חז"ל מספרים שהוא חוזר כי לאסוף כמה פחים קטנים. פחים קטנים זה בדיוק הנקודה שמחזירה אותנו. מכשולים קטנים כאלה שאנחנו מגלים בנפש של עצמנו, שמחזירים אותי להתמודד עם עצמי. שאלות קטנות שבעצם באות ופתאום שם אני פוגש את המאבק הגדול. ויוותר יעקב לבדו. יעקב הוא נותר לבד. הוא נותר לבד כיוון שהמעבר הזה, באמת, כדי לעבור ממצב מצב בעצם ללא חיבור למצב עם חיבור, שזה הבקשה שלנו האמיתי. אז כדי להגיע למקום הזה אני חייב, יש איזה שלב מסוים שאני חייב להתמודד איתו לבד לגמרי. אני לא יכול, לא יש שם אף אחד במעבר הזה, לא חבר, אפילו לא בן זוג ולא הורה ולא אנשים שבעצם שמחתי. בסופו של דבר יהיה לי את ה... אני אגיע למקום הזה בהתמודדות שאני צריך לפגוש את המאבק הזה, המאבק הגדול. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הם נאבקים, וחז"ל אומרים שנהפכה מהם אבוקה אחת גדולה. זאת אומרת, המאבק הזה הוא היה, הוא נהפך להיות במהלך היה חצי ליכוד. זה בעצם היה מאבק של בירור. ליכוד זה גם מלשון בירור, הרקדה זה יכולת ניפוי. המאבק הזה הוא בעצם נוצר ממשהו שהוא שזור לגמרי כמו אבוקה שהיא תלויה בשני פתילים ששזורים אחד בשני, ככה זה אני וההתמודדות שלי. זה מאבק, אנחנו... אני מאיר ביחד עם ההתמודדות שלי, ואני רוצה לגלות מול מה אני מתמודד. בעלות השחר הם צריכים להיפרד, הוא והאיש, והאיש הזה הוא זה שנותן את השם. הוא זה שנותן את השם שלו. לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל. זאת אומרת, אני רוצה לקבל את השם שלי בחזרה. איך קוראים לי? כמו האדם הזה שנפטר ושואלים אותו איך קוראים לך? כי יש לי שתי שמות. יש לי שם אחד של ההתמודדות שלי ושם אחד של הפרי שלי. והם זורים אחד בשני. וכשאני מגלה מה ההתמודדות שלי, אני גם מגלה מה הייעוד שלי, מה הנקודה שלי. הם תלויים אחד לשני. הוא עצמו, המאבק שלי בעצמו, הוא ייתן לי את המתנה לגלות מי אני. מי אני בתוך המסע. אבל זה כל כך מפחיד לגלות מי אני, שאני מנסה איכשהו לרכך את זה בכל מיני מקומות בטיחות למיניהם, להיות מסובב בחברה, בסביבה, בכל מיני ומיני דברים שאני לא מצליח לפגוש את ההתמודדות שלי. כדי לפגוש את ההתמודדות שלי אני צריך להיוותר לבדי. לבד. לא לבד מתוך הבדידות שלי, אלא גם, אבל לבד הכוונה, בלי שאני מפיל את הכאב שלי על האדם האחר, או את הישועה שלי על הבן אדם האחר, ובלי האשמה של מישהו אחר, ואפילו בלי האשמה של עצמי. כי גם זה שאני מאשים את עצמי, זה עוד דרך שלי לברוח ולהתחמק ממפגש מול עצמי. רגע אחד אני רוצה מפגש שהוא אמיתי, שהוא כנה, שהוא לא מתוך מה שאני רגיל לחוות, לראות. אני רוצה מפגש שהוא מסכים באמת להיות שם. ואב וכישימו עד עלות השחר, פלא גדול. עד שפתאום דברים מתבהרים. אני לא בוחר מתי זה קורה. אני לא בוחר מתי הבוקר הוא יגיע. הוא יגיע כשהוא יגיע, ואני בעצם עומד לעשות את המפגוש, את ההתמודדות האמיתית שלי מול החיים. מול מה, מול איזה כאב עמוק, אמיתי, אני מתמודד במהלך החיים, שהוא מונע אותי להגיע, להיכנס לארץ ישראל. המאבק הזה הגדול, הוא יושב על שלושת המרכזים באישיות שלי, שהם מפתחים בעצם שלוש מערכות של הגנה, שלא מאפשרת לי בעצם ליצור זוגיות. כי בעצם כל המתנות שלנו, שאנחנו, מתנות החיבור שלנו, מתנות של זוגיות. אני לומד לפתח מערכת זוגית עם הבורא, אני לומד לפתח מערכת זוגית עם עצמי, עם הנפש שלי, עם המקומות הגבוהים שלי והמקומות הנמוכים שלי. אני יכול להרגיש אותם כמו איזה פיצול אישיות שיש בתוכי גם גבוה וגם נמוך, אבל אני יכול לרפא את זה כמערכת זוגית של קשב, של דיאלוג. אני לומד לפתח מערכת זוגית עם הילדים שלי, אני לומד לפתח מערכת זוגית במקומות העבודה שלי, דיאלוג. מערכת שהיא מאוד מאוד עמוקה, שהיא אני ואתה. גם בתוכי אני יכול ללמוד את זה, בתוכי, את המקום הזה, שיש בתוכי כל מיני ומיני רבדים. מה שמונע אותי מלהיות בקשר ובחיבור, וממשיך אותי מנותק, מרוחק, ולא אוהב, זה המאבק הגדול. ההתמודדות הגדולה שלי. אני מזהה שיש כל מיני דברים שאני עדיין לא הצלחתי לקבל, להשיג, אם זה מימוש עצמי או ייעוד, או זוגיות טובה, או הורות טובה, או כל הדברים שאנחנו בעצם פגשים איתם במהלך החיים, ואני קולט שזה לא משהו מסיבתי. יכול להיות שגם, יכול להיות שלא רק, אבל זה לא משהו מסיבתי. זאת אומרת, זה חלק מהמאבק הגדול הנסתר, הענק שיש לי בסלון, ואני עוד לא מצליח לראות. חלק מהפיל הזה שאני לא מדבר עליו, כי אני לא מצליח לראות אותו, כי הוא איתי בעצם מלידה. אני נולדתי איתו, אני מכיר אותו כל כך טוב שאני בעצם לא מזהה אותו. מובא בזוהר שיש שלוש מערכות בנפש שהן גם יושבות כל מערכת על דבר אחר בגוף. מערכת אחת היא מערכת הנוכחות שלי, היכולת שלי להיות נוכח במציאות, להיות בנוכחות. היא קשורה למוח שלי. המערכת השנייה 이 아기 수치는 חודשי להרגיש היא קשורה ללב והמערכת השלישית היא היכולת של להיות בקשר קשר עם הסביבה וקשר עם עצמי להחזיק קשר שלושת המערכות האלה הם נקראים מעבר יבוק ככה המקובלים הם מגלים לנו שמעבר יבוק לא רק המעבר הזה שיעקב עובר בין חוץ לארץ לארץ ישראל זה גם מעבר שנמצא בין העולם הזה לעולם הבא אותו מעבר לכן יש ספר כזה שהוא פחות נפוץ אבל הרבה מביאים מהספר הזה שנקרא ספר מעבר יבוק ספר שכשבן אדם הוא עומד למות מהעולם להיפטר אז יש ספר שחיבר אותו איזה רב מקובל לפני כמה מאות שנים של כל מיני מזמורים ותפילות שאומרים ליד האדם כשהוא עומד להיפטר לסייע לו במעבר, להיפרד ממנו בזמן שהוא עובר את המעבר הזה המעבר הזה הוא גם פוגש אותנו בכל מיני שינויים משמעותיים שאנחנו רוצים לעשות בחיים כמו למשל להיות לבד ולהיות בזוגיות או לעבור את המצב שלי למצוא את הייעוד שלי, את המימוש שלי, את ההורות שלי את כל הדברים שאין לי אותם באופן טבעי אני צריך לעבור איזה מעבר שהוא חוצה אטמוספירה, כמו העולם הזה לעולם הבא. צריך לעבור מעבר שאין מה לעשות, אף אחד לא יוכל להחזיק לי את היד במעבר הזה, אני צריך לפגוש שם כדי לעבור את המעבר. התנאי של המעבר הזה זה שאני מחויב לפגוש את עצמי בתוך המעבר הזה, כדי להצליח לחלוס לעבור אותו, כיוון שמי שלא פוגש את עצמו לא מצליח לעבור את המעבר הזה. נקרא מעבר יבוק. המעבר יבוק הזה יושב על שלושת המערכות המרכזיות שיושבות בנפש שנקראות יבוק. יבוק זה גם נשמע כמו איזה כללה שאתה אומר למישהו, אבל בזוהר הוא מפרש שלושה מרכזים שנקראים ייחוד, ברכה, קדושה, יבוק. יוד זה ייחוד, יחד, בית זה ברכה, וקוף זה מלשון קדושה. שלושת המרכזים האלה הם בעצם דברים שאני עובר אותם במהלך החיים. בחתונה יש אותם, בחופה יש שבע ברכות. יש שם קדושה עם הטבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. ויש שם ייחוד, שזה המקום שהאיש והאישה מתייחדים בינינו. חיבור של שלושתם. אנחנו בעצם עובדים על שלושת המרכזים האלה, כיוון שהם... אני זקוק לכל החלקים האלה. אני זקוק לברכה, אני זקוק לקדושה, ואני זקוק לייחוד. אז אני אעבור על המרכזים האלה שהם קשורים למסע שיש לי לעבור אותו שהוא קשור למאבק הגדול אותו אני פוגש באחד המרכזים או בשניים מהמרכזים או בשלושת המרכזים שזה בעצם ההתמודדות שלי מול עצמי המפגש הראשון הוא המפגש מול הברכה בזוהר מביא שהברכה היא קשורה בנוכחות והיא קשורה לאיבר המוח כשאני בנוכחות אז אני כלי שיכול להעביר דרכו ברכה יש עוברת דרכי ברכה אבל להיות בנוכחות זה משהו מאוד 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 קשה מאוד קשה ההגנה שלי שאני מפתח סביב המוח בעצם אם המוח שלי הוא מוח מאוד 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 מפותח ושאר האיברים לא יתפתחו להם המוח עצמו הוא זקוק למזג אותו אם אני נותן למוח שלי לעוף על עצמו בלי גבול, ואני אדם שכלי, אז אני בעצם מגלה שהמוח שלי, שהוא בעצם כלי הברכה בחיים שלי, הוא מונע ממני לקבל ברכה. מאוד מאוד מוזר. בעצם האיבר שדרכו עובר את הברכה, שזה המוח, אם אני לא נותן לו, אם אני לא ממזג אותו נכון, הוא הופך להיות כלי שהוא מונע ממני את הברכה. מה קורה כשהמוח לא מתמזג נכון? בזוהר אומר, הוא הופך להיות קר, נורא נורא קר. כשהמוח שלי הופך להיות האיבר השולט והוא לא לומד להתמזג הוא הופך להיות איבר נורא נורא קר ו... אתה רוצה להוסיף קור הוא הופך להיות נורא נורא קר תודה ו... רוצה שיהיה עושה מישהו את השאלה? איזה נשמה, אתה יודע. כשהמוח שלי הופך להיות האיבר השולט, והוא לא לומד והמערכת לא ממזגת את עצמה, אז המוח שלי הופך להיות נורא, אני הופך להיות קר. זאת אומרת, קר זה מתבטא בצורה שאני מתבטא תופעות לוואי, מערכת ההגנה שמתפתחת שלי סביב המוח היא אדישות, אני אדיש לדברים שקורים לידי, ביקורתיות. אני בעצם לא מצליח להסתכל על הדברים להיות שם. בן אדם שלידי בוכה, או צועק, או מתסבר, להסתכל עליו באיזה מין מבט. קודם כל, לא מבט ככה, אלא מבט ככה. עשי ב-80 מעלות כזה, אבל לא יודע, 60 מעלות, עשי דק כזה, ואני אומר לו, אתה יודע שאתה נורא מפוחד עכשיו. אני צריך להסתכל עליו מבחוץ, כשהוא בסיטואציה סוערת. אני מזהה אצלי אדישות וביקורת. וזה אומר שהרפואה של המוח זה היפוך האותיות מוח לחם. המוח צריך ללמוד לחמם את עצמו. אם המוח הנטייה שלו זה לראות דברים, להיות ביקורתי, להיות אנליטי, וזה בסדר, אנליטיות זה דבר שכונה טובה, אני מגלה שהיא הופכת אותי לאדיש ולא מרגיש, ובעצם זה מערכת הגנה. זה לא בגלל שפיתחתי את השכל, אז זה בגלל שאני בעצם בהגנה מסוימת על עצמי. התיקון של המוח, אומר הזוהר, המוח הוא לומד לשמוע. כשהמוח מתרגל עבודה של שמיעה, הוא מתחיל להירפא. כיוון שהמוח, הנקודה הטבעית שלו זה לראות, ודווקא מי שרגיל לשמוע זה הלב, הלב שומע הכל. המוח שם את העיניים, מתחיל לשמוע. כשהמוח שלי, שהוא דווקא היה ביקורתי וקר ואדיש, מתחיל לשמוע, אז אני לומד לגלות אמפתיה בצורת ניתוח שלי של המציאות. ניתוח של המציאות שלי היא לא רק קרה ומנוכרת, אלא היא לומדת לגלות אמפתיה. אני לומד גם לנתח את המציאות, אבל גם לשמוע אותה. זאת אומרת, לא רק מה שאני רואה, אלא גם מה שאני לא רואה, מעבר לנראה. מעבר לנראה בעצם שאני, המוח שלי לומד לקבל קצת מתכונת הלב. יכולת שמיעה. יכולת הראייה היא קשורה למוח, ויכולת השמיעה היא קשורה ללב. והריפוי של המוח זה שהוא מתחיל להקשיב ומפסיק קצת לראות. פלא גדול. אז המוח לומד למזג את עצמו. כשאני מגלה שבעצם ההגנה שלי היא מתבטאת באדישות, בביקורת ובחוסר יכולת להרגיש, לחוות את המציאות להיות שמה, אז אני בעצם מבקש במקום לראות את המציאות, אני מבקש לשמוע אותה. לשמוע את המציאות. ככל שאני שומע אותה, אז מתחילה לעבור דרכי ברכה, כיוון שהנוכחות שלי מתחילה להיות פה. המערכת השנייה שיש בתוכי נקראת קדושה, שהיא קשורה בעצם ליכולת להרגיש. הלב הוא מרגיש, מתרגש, וכשהוא מערך את ההגנה של הלב, כמה שזה מוזר, זה להיות מוצף רגשית. הלב שלי כשהוא מגן על עצמו, הגנה לא בריאה, כשהוא לא ממזג את עצמו, הוא מתחיל להיות מוצף ברגשות. מה זה מוצף ברגשות? זאת אומרת, בן אדם מגיע הביתה ואני אומר לו 30 דברים שמפריעים לי עכשיו. כן, פלא גדול. ואני אומר את כולם באותה נימה. כולם עם בכי או כולם בצעקה. חלק מהם באמת דברים נורא 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 קשים. כמו למשל, אין פה אהבה רבה. לא הסתכלנו בעיניים כבר 30 שנה. דברים קשים. וחלק מהם דברים נורא קלים. נגיד, לא סגרת את הדלת שנכנסת הביתה. אבל אני אגיד את כולם באותה נימה. רגשית כזאת של צעקות ודמעות ורעידות, זה נקרא הצפה רגשית. ואז מה שקורה לי זה שבדרך כלל שבן אדם אומר 30 דברים שמפריעים לו, אז נאבד האמון. האמון נאבד. כשמישהו אומר לי 30 דברים שמפריעים לו, אז אני לא יכול בעצם להקשיב לאף אחד מהדברים האלה, כיוון ש להגיד שהכל רע זה בעצם להגיד שאין שום בעיה. זה כמו להגיד שאין שום בעיה, זה לא להגיד כלום. הריפוי של הלב הוא לראות, לקבל את התכונה של המוח, להצליח לראות את הסיטואציה, לראות אותה ולהבין אותה. כשהלב שלי מצליח לראות, אז אני מצליח לראות מה באמת מפעיל אותי. אני מקדש את הרגש שלי, אני מצליח לקחת את כל הרגשות ולהגיד יש פה משהו ספציפי שהוא טוב לי, או משהו ספציפי שהוא רע לי. נגיד בחתונה בין איש ואישה, אז הם אומרים שיש שם משהו ספציפי שהוא טוב להם. כשהאיש אומר הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אז הוא אומר לה תקשיבי, הקשר שלי איתך הוא משהו מיוחד. זה לא כמו שאר הקשרים שיש לי, זה משהו אחר, זה משהו מיוחד, זה ייחודי. אני מרגיש, אני מצליח ללמוד את הוויסות של הרגש שלי, לראות כמה הרגש שלי פה הוא שונה משאר הרגשות שלי. פלא גדול. זה נקרא לקדש. זו יכולת מדהימה. זו יכולת ריפוי מאוד 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 גדולה, כשאני מצליח פתאום לראות את הרגשות שלי ולאחד אותם, להבין אותם, להתמקד בהם. אז הלב מתחיל לראות. וגם כשמשהו מפריע לי, אז אני, גם זה בכוח הקדושה, אני מצליח בעצם להסביר בדיוק את הנקודה שמפריעה לי, ולא אלף דברים מפריעים לי. רבי נחמן הוא מפרש את הפסוק על כל פשעים תכסה אהבה. הוא אומר, יש המון המון חסרונות שנקראים על כל פשעים. וכשיש אהבה, אז החסרונות האלה נהיים שוליים, והאהבה היא נהיית מתגלה. אבל כשברית האהבה נפגמת, אז פתאום כל החסרונות בעולם צפים ועולים לעולם. אז כשאתה אומר בעצם 30 חסרונות לבעיות שנמצא לידך, אז כנראה שאף אחד מהם הוא לא באמת רלוונטי, אלא הנקודה הרלוונטית היא שברית האהבה ביניהם נפגמה, וזה באמת מה שמפריע לי. ועד שאני לא אגע בנקודה, אני אלך סחור סחור, אני גם אשגע את הבעיות שלידי, גם אשגע את עצמי, כשבעצם אני מרגיש ששום דבר מהדברים האלה בעצם לא מספק אותי. מה שבאמת אני צריך זה לבנות מחדש אמון, שברית האהבה תיבנה מחדש. פלא גדול. תחזיר את הקדושה הזאת שהייתה בינינו, את המרחב המקודש שהיה בינינו, שהוא בעצם נפגע. כשאין אותו, אז פתאום יש כל חסרונות שבעולם. פתאום מפריע לי איך אתה אוכל, איך אתה ישן, איך אתה מדבר. אלף ואחת דברים קטנים, טיקים קטנים כאלה. אז בעצם, כשאני מזהה את כל הדברים האלה, שמפריעים לי המון 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 דברים, זה אומר או שאני לא אכלתי יותר מדי זמן, או שאני מאוד מאוד עייף, בגלל זה אני עצבני, או שברית האהבה שלנו נפגמה. וזה האפשרות השנייה. אם הלב שלי עף על עצמו, הוא עושה לעצמו לא בריא, הוא מחריב את עצמו. כל האיברים שלנו, כשהם בעצם לא מקבלים את המיזוג שלהם, הם מחריבים את עצמם. המוח נהיה קר. הלב נהיה יותר מדי חם ויותר מדי מוצף רגשי. המערכת השלישית היא נקראת מערכת הריאות, שהריאות, אומר בזוהר, זה הכוח של הקשר. הקשרים שלנו קשורים לריאות. הריאות הוא האיבר שהוא מחזיק את כל הגוף, את כל המערכת. הובא בזוהר ש המוח, כשהוא לא ממזג את עצמו, הוא קר. הלב, כשהוא לא ממזג את עצמו, הוא חם. והריאות, כשהם לא ממזגים את עצמם, אז הם מקבלים אוויר קר ויבש. זה בעצם מרמז אוויר קר ויבש, המערכות יחסים, קרירות ועם סבל, יבשות. בעצם מערכת היחסים שלי עם עצמי נהיית נורא נורא קרה ויבשה. אני מבקש לרפא אותה. איך קוראת לי מערכת יחסים קרה ויבשה? יש מתכון שיכול לגרום לי למערכות יחסים להיות קרות ויבשות. המתכון הזה נקרא סבלנות. מה שנקרא סבלנות לא קוראים בחנות. אז סבלנות, זה נכון שאנחנו מאוד מאוד מעריכים את התכונה הזאת שנקראת סבלנות, אבל התכונה שנקראת סבלנות היא גם תכונה מחריבה מאוד. למה? כי אני בעצם מפתח סבלנות, עוד יום של סבלנות, עוד יום של סבלנות, עד שבסוף אין לי סבלנות בכלל לראות את הבן אדם של הידי. בכלל, זאת אומרת, לא רוצה לשמוע אותו, להריח אותו, לראות אותו, אין לי כוח אליו. אני פיתחתי כזאת סבלנות לחיים לא בריאים, שזה פשוט הורס אותי בצורה קשה וחזקה. זה נקרא מוות איתי. זאת אומרת, אני לא מת בצורה בולטת שמישהו שם לב או אני שם לב, אני מת לאט אבל בטוח. אני לאט לאט מפתח סבלנות, להיות אדם יותר ויותר מת. פלא גדול. פלא גדול. גם אזור הדיכאון הוא קשור למקום הזה של הנשימה, כי אני בעצם מסכים, מרשה לעצמי להיות, שמעתי פעם פירוש שדיכאון זה דיכוי העון. אני לאט לאט מדכא את כוחות החיים שעוברים דרכי, ואני לוקח את זה כמובן מאליו. יש המון דברים שבהם אני יכול להיות בסבלנות. למשל, אני יודע, כל מיני דברים שאני בהם יכול לגלות בהם אורך רוח. יש דברים שבהם אני מגלה סבלנות, אני עושה עוול לעצמי ולסביבה. למשל, אם אני קולט שהבית שאני חי בו, אנשים שאני חי סביבה איתם, הלב שלי סגור אליהם לגמרי, ואני אומר, טוב, אני צריך להיות שם בסבלנות עם זה. אז אני לוקח כמה חודשים עם סגירות הלב הזאת, בינתיים אפשר להסתדר, כי אני יש לי את העבודה שלי, ויש לי את העבודה שלה, כל אחד יש לי את הדברים שהוא עוסק בהם, ואנחנו בעצם די מסתדרים עם לא להסתכל בעיניים כבר 5-6 שנים. אז זה סבלנות שהיא יוצרת, שהיא מגיעה מתוך החורבן. אוויר קר ויבש, אין מתיקות, אין אימות, אין את החום הזה שאני, הנשמה שלי זקוקה אליו, צמאה אליו, מייחלת אליו. הבקשה שלי הגדולה היא להחזיר את החום ואת הרטיבות לריאה. הוא אומר בזוהר, איך אתה מחזיר את החום ואת הרטיבות לריאה? הוא ממליץ, תפסיק לנשום דרך הפה ותתחיל לנשום דרך האף. פלא גדול, שזה מובא בזוהר, פלא. כי האף, יש בו גם איזה כנראה מערכת חימום כזאת, אני לא יודע אם מבחינה רפואית, אבל וגם איזושהי מערכת סינון, שזה אנחנו רואים בחוש. מערכת הסינון הזאת אומרת שלא כל דבר שמזין אותי הוא באמת מזין אותי, נכון. אני צריך לראות מה אני נושם לתוכי, מה האוויר שאליו אני כל כך כל כך בסבלנות. האם זה בעצם, כשאני נושם את זה דרך האף, אז פתאום אני מתחיל גם להריח את זה. אני אומר, רגע, זה לא מריח טוב, משהו פה לא מריח טוב, משהו פה לא אמיתי בעיניי, בצורה שאני חי משהו לא אמיתי. אני לומד לפתח חוסר סבלנות וסבלנות כלפי אמת. זאת אומרת, אם זה אמיתי, אני יכול לנשום נשימה ארוכה, להכניס אותה לתוך הריאות, ואם זה לא אמיתי, אז אני אומר, יש פה ריח לא נעים, אני הולך מפה, זה לא נעים לי. יש פה ריח לא טוב, משהו פה לא מריח לי טוב. אני לא מוכן לחיות בסיטואציה שמריחה לי כל כך לא טוב, שכל החושים הפנימיים שלי, הרוחניים שלי, שכל ההקשבה הרוחנית שלי אומרת לי, זה לא לעניין. כיוון שהתרגלתי להיות בסבלנות, וכביכול, נאמר במרכאות, בטוב לב כזה, שהוא לא באמת טוב לב, כי הוא, אני מוצא את עצמי בעצם נוח כלפי האנשים שסביבי, אני לא עושה בעיות, אני בסבלנות, אבל אני עושה נזק מאוד 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 גדול באישיות שלי. סיפר לי איזה חבר שהוא הביא את הילד שלו לגן, מביא אותו כל יום, ואחרי כמה חודשים הוא בא לגן ושאל אותה, איך הילד שלי, תגידי? ואומרת לו, משהו נפלא, לא מרגישים אותו בכלל. אז הוא אמר, אוקיי, אני לוקח אותו מהגן הזה. בעצם הוא הבין שהשאיפה של הגננת, שאני יכול להבין אותה, היא בעצם שילד טוב זה ילד שלא מרגישים אותו. זה ילד שהוא לא תופס נפח, לא תופס מרחב. אנחנו גדלים הרבה פעמים עם המסר הזה שאומר, אם אתה רוצה להיות בן אדם טוב, תלך עם המערכת, תלך עם החוקים, אל תבלוט יותר מדי, אל תביא את האישיות שלך יותר מדי, אל תתמרד ואל תתנגד. אנחנו מגלים את זה בכל מיני מוסדות, ככל שהמוסד יותר מסודר, מגלים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. המוסדים אוהבים לתת לנו בגדים אחידים שכולנו נראה באותה צורה, וגם לא אוהבים כך ששואלים שאלות של חקירה. כיוון שהשאלות האלה והדברים האלה הם עושים באמת בעיות. הם עושים, יכולים ליצור התמודדות וקושי. אבל כאדם שמבקש מפגש וחיבור וזוגיות, אני חייב להיות נושם. ואני חייב ללמוד להריח את מה שאני נושם. כיוון שאם אני לא ללמד להריח את מה שאני נושם, אני אהפוך להיות אדם קר ויבש. מערכות יחסים שלו יהיו קרות ויבשות. בלי לחלוחית של עונג, של שמחה, של חיות, של ריפוי. לכן הריאה היא קשורה לקשר. היא מחזיקה את הקשר. פלא גדול. יש ברכה שהכהנים מברכים בבתי כנסת, בשבתות וגם במחול, יברכך השם וישמריך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, כסה השם פניו אליך וישם לך שלום. בן גדול, יברכך השם וישמריך, זה כוח הברכה שנמצא במוח, הוא יברך אותך כשהוא ישמור אותך מלראות את מה שהיית צריך לשמוע, ישמור אותך מהקלירות הזאת. יאר השם פניו אליך, זה כנגד הלב, יכול להיות לאפשר מרחבים מקודשים, יאפשר ללב שלך לראות, יאר השם פניו אליך ויחונך. יישא השם פניו אליך, אם אני רוצה בעצם לשאת את החיים שלי, יעשה לך שלום. שלום זה בעצם יכולת הוליסטית של המערכות יחסים שלי, של הקשרים שלי, שנמצאים בתוך הריאה, ואיתם אני יכול בעצם לשאת, ליצור מציאות שהיא מעין נישואים עם החיים. עכשיו את התפילה הגדולה הזאת, להצליח להתחבר, לעבור את מעבר יבוא. כל אחד יש לו את המעבר שלו האישי, כל אחד יש לו את המעבר שלה האישי. זה מעבירים נורא 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 אישיים. אני לא יכול שהבן אדם שלידי יספר לי מה ההתמודדות שלי. אני אצטרך לגלות את זה לבד, מול האיש הזה שנאבק איתי כבר הרבה מאוד זמן, שהוא יצטרך לגלות את השם שלו. זאת אומרת, יותר נכון הוא צריך לגלות את השם שלי, כשאני אגלה אותו. עכשיו את התפילה הגדולה הזאת לגלות, מהי מערכת ההגנה שבעצם פיתחתי, שמונעת אותי מברכה או ממרחב מקודש ומקשר בריא.